עירנו עיר הקודש חיפה נמצאת תחת איום של שונאי ישראל, שגם אתמול ניסו לממש אותו בחסדי השם, עלינו לא הצליחו. כשנודע בעולם על ההתקפה של הטילים של הרשעים האלה על עירנו עיר הקודש חיפה, קיבלתי טלפון מארצות הברית מהתחנה היהודית מפורסמת סטוקליין. המנהל שלה מר זאב ברנר, הרב זאב ברנר, ביקש תגובה, ואת זה משדרים בכל רחבי העיר ניו יורק וגם בחוף המערבי. אני אמרתי לו, אני חושב לחזור על זה גם כאן. ראשית, אנחנו ננקוט אומנות אבותינו בידינו להרבות בתפילה כל בתי הכנסת. כבר אתמול בבוקר, אחרי שהאיומים של ראשי החיזבאללה, הרשעים הארורים האלה, היו, הודיעו שהם יתקיפו את אזור חיפה, ביקשו שיגידו שלושה פרקים של תהילים, שבעולם הישיבות מקובל שיש להם סגולה מיוחדת להושיע, לישועה, פרק קופלמד, שיר המלות ממעמקים, פרק קופממבט, משכיל את דוד בהיותו במערה תפילה, קולי אל השם מזק, שם דבר מאוד אקטואלי שמזכיר את החטיפה ואת ההתקפה שהייתה שם. בור ארזו אהלך, תמנו פח לי. וגם את השנאה של אומות העולם, הבית ימין וראי ואין לי מכיר, רק הקודש ברוך הוא אפשר לסמוך עליו. ואחר כך שאלו מה התגובה, אמרתי ברוך השם, חיפה היא ראש אליהו הנביא. הרשע הזה שעומד בראש החיזבאללה, שהם מתיימרים להיות מאמינים באל אחד, שונא ישראל גדול, אבל הוא יודע קצת, למד קצת תורה ויהדות, אז הוא כיוון את ההתקפה שלו לבין המצרים, כמו היה 17 בתמוז. כנראה שידע מה שמקובל אצלנו, שצריך להיזהר בבין המצרים, אפשר לא להתעמת עם גויים באותו הזמן. הפסוק שאומר בנביא ישעיהו, כל מבקש, עודפיה השיגוע בין המצרים, פרל עמוד מדבר, בבת הנושב הרוח, ראתה מישיבנה, כל הרודפים בזמן הזה, לצערנו, קרה מה שקרה בבית הראשון ובבית השני. מה שהוא לא ידע כנראה, זה שהנבואה הזאת כבר לא שייכת לזמננו. היה זמן כזה, אנחנו נצפה בזמן, ברוך השם, של שיבת ציון, של התחלת בניין הבית השלישי, ועל הזמן הזה ניבא הנביא זכריה, שהימים האלה יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. הניצחונות האדירים שצפויים לעם ישראל על אויביו, אם יעשו תשובה וידעו שהדרך שהלכו בה להפקיר חלקים מארץ חמדה היא פשע, חטא, ועל זה נאנשים. יעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא ילך בצבאותינו, ארון הברית יהיה איתנו, ויקוים בנו קום השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. התורה הקדושה לא מרשה לתת ארץ ישראל לגויים, להחריב יישובים יהודים בארץ ישראל, חס וחלילה. אין ספק שמן השמיים מודיעים לנו, תראו מה שקורה עכשיו, שהגויים התחילו לחשוב שאנחנו ברוכים מפניהם. אם אתם תעשו עוד, זה יהיה יותר גרוע, והשם ירחם. בוודאי שיחזרו בתשובה וילכו בדרך הנכונה, ואז הקדוש ברוך ייתן לנו ניצחון. עוד דבר הוא לא ידע, שהפרשת השבוע היא פרשת פנחס. על פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומרים רבותינו, רש"י מביא את זה בגמרא, איך יכל אליהו להיכנס לבית הקברות, הלא רש"י מביא שבדרש חז"ל שפנחס זה אליהו, ולכהן אסור להיכנס לבית הקברות. אז דנה הגמרא בבטרה בעניין הזה, ברש"י, על כל פנים פנחס זה אליהו. השבוע פרשת פנחס, זה זכותו של אליהו הנביא, שהמערה שבה הוא התחבא וקידש שם שמיים ברבים נגד נביאי הבעל, נמצאת ממש במורד של אותו ההר שעליו הם קימנו את ה... ממש על פסגת אותו ההר ששם נמצאת מערת אליהו. קוראים את זה סטלה מרי, זה הגוי, לנו זה מערת אליהו הנביא. בזכותו של אליהו תגן ותציל על הארץ הזאת, אין ספק, והרשע הזה עשה את החשבון לא נכון. הרים את ידו על עירו של אליהו הנביא, אז אליהו מהשמיים ילחם בו. אליהו מלאך הברית, הברית היא גם כן לא רק להשיב לאבות על בנים, לבנים לאבותם, היא גם כן להשמיד ולהרוג ולאבד ולחלות את כל השונאי ישראל. וזהו התפקיד של פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. מצד אחד הוא גילה קנאות, איש אשר קינא לשם האל. מצד שני הוא בוסר שלום על יד יקותיאל. איש גש ויכפר על בני ישראל, אני אומר בתוך הפזמון של מוצאי שבת. אליהו הנביא הוא המבשר את הגאולה, והעיר הזאת, עיר הכרמל, היא עירו של אליהו. בוודאי שהוא עומד בשמיים ומגן ומזיל לנו ניסים גלויים, ברוך השם לא קרה שום דבר ולא יקרה שום דבר. אני בטוח שלא יקרה שום דבר. אם נרבה בתפילה ונרבה באמונה ונעשה תשובה ראויה, בתשובה בענייני הפרט יותר קל לעשות, בענייני הכלל יותר קשה לעשות. אנשי הממשלה צריכים לעשות תשובה. בעזרת השם הציבור כבר עושה תשובה. לפי התוצאות של הסקרים האחרונים, רוב הקהל כבר יודע שחס וחלילה להמשיך בדרך הפסולה הזאת של הפקרה של ארץ ישראל. שואלים רבותינו המפרשים, לכאורה זה אבסורד. ההצטיינות של פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שיחסו הכתוב בני שהשבטים היו מונים אותו, והרקת נשיא בישראל, לכן הודיעו שהוא נכדו של אהרן הכהן, לכאורה יש כאן סתירה. אדם צריך להמשיך את דרך אבותיו. אהרן הכהן, דרכו הייתה להיות אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות וקבל התורה. פתאום אתה הופך לקנאי. לוקח רומח ודוקר, מרים חרב. לא זו בלבד, אלא שהשכר שהוא מקבל, הוא גם כן עניין של שלום. לכן אמור, מי נותן לו את בריתי שלום? אני מבין שאדם שמסתיין בקרב, במלחמה, בקנאות, נותנים לו ברית, ברית מלחמה, שהוא יהיה המצביא של צבאות ישראל. את המקדש שולחים אותו, שם אסור להיכנס עם ברזל. אסור להניף חרב שם. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. כל הבניין אפילו מסמר לא היה שם. אז זה לכאורה ההפך מהקנאות. לימדה אותנו תורה שדרכו של אליהו הנביא, שדרכו של פנחס בן אלעזר, היא דרך השלום. שלום בין אדם לחברו, שלום בין איש לאשתו, שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. וגם שלום בין ישראל לעמים. אבל אין דבר כזה שתמיד שלום ותמיד מלחמה. זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, כי איש מלחמות ידיו לא רב. כשצריך להילחם, אז הכהן הגדול, שהוא סמל השלום, הופך להיות כהן משוח מלחמה. יוצא בתוך הצבא. בארון הברית שנמצא לפני ולפנים במשכן, איפה שברזל אסור שיראה בכל השטח, מוציאים אותו החוצה ולוקחים אותו לתוך המחנה, ואז הגוי הפלישתי, והם קוראים את זה פלסטינאים, ברוכים מפניו. כך יהיה גם בזמננו. ולכן, והייתה לא לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. ברית כהונת עולם זה שני התפקידים. כהן לבוש בגדים המשמש בקודש, וכהן משוח מלחמה היוצא בראש הצבאות ומדבר אל העם. כל האיש הירא ורך על הלבב ילך וישוב לביתו. כל מי שבנה בית ולא חנכון עשה אישה ולא לקח אותה עדיין כדרך אישות. כל אלה תפקידי הכהן, גם התפילה על הלוחמים, גם ההנהגה של הלוחמים, ואין סתירה בין שני הדברים. הוא הכהן הגדול, הברית שלו, ברית כהונת עולם, והוא הכהן הגדול שמצד אחד לפני ולפנים מרבה שלום בעולם, וכאשר צריך לצאת לקרב הוא יוצא לקרב למלחמה. לקיים מה שנאמר, רוממות אל בקרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. לכן בא המפקד הצבאי בפרשת פנחס, כי על ידי המפקד הזה אפשר לארגן את העם בצורה כזאת, שכאשר צריך יעסקו בתורה, וכאשר צריך יצאו למלחמה, ואלה ואלה משלמים זה את זה. לכן כל הפרשה שלנו, שיש בה שלושה חלקים עיקריים, פרשת פנחס, בן אלעזר, בן אהרן הכהן, השיב את חבטים על בני ישראל, והשכר של בריתי שלום, פרשת המפקד, שהגיע ל-600,000 ו-1,000, 60 ריבו, שנפקדו שם, עם חלוקת הארץ, ועם שבט הכהנים, והפרשה האחרונה, שגם היא קשורה עם העניין של ארץ ישראל, זה פרשת בנות צלופחד. הקהל עכשיו מרבה לדבר על עניין זכויות הנשים. הנה בנות צלופחד. נשים חכמות. נשים דרשניות. נשים בעלות דעת. יודעות לפתוח את הפה. טענות תעלה צודקת. איפה החלק שלנו? שאנחנו לא רוצים שהשבט שלנו וילדינו יאבדו את המורשת של אבותינו. אבל הן לא יוצאות מחוץ למחנה. הן מתקרבות אל משה רבנו. נושא קשה לפתרון. איך נשמור על זכויות הנשים ולשמור על דרך התורה והמצווה בתמונה אחת. בזאת לדעת שדת ישראל, תורת ישראל, משווה את האישה לאיש לכל דינים שבתורה. אלא שוויון זאת לא זהות. שוויון פירוש הדבר אותו מעמד, אותן זכויות. אין אפליה. אבל יש תפקידים אחרים לאיש ותפקידים אחרים לאישה, ולפי זה הזכויות והחובות שלהם מתחלקים. למה נשים פטורות במצוות התשע זמן גרמה? כדי שתוכל לנהל את הבית, להיות רעיות נאמנות ואימהות טובות לילדיהם. לכן פטרה אותם התורה, פטרו אותם חכמים במצוות התשע זמן גרמה. אבל הן שייכות לתורה, יש להם חלק בתורה. מצוות שהן מחויבות, הן צריכות גם ללמוד. ואם יש להם זמן, צריך ללמד אותם, שידעו איך לחנך את ילדיהם ונכדיהם בדרך הנכונה, בדרך התורה והמצוות. ותקרבנה בנו סלוחה, תתקרבו לקדוש ברוך הוא, ועמדו לפני משה רבנו, ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, לא התביישו, אבל הלכו בדרך הנכונה, הלכו לכתובת הנכונה, קיבלו עליהם מה שחכמי ישראל יגידו להם, ומשה רבנו בראשם. אמרתי שזה נושא קשה, ויקרב משה את משפטן לפני השם, נון, היא נון גדולה, הנון האחרונה של משפטם, זה שייך לשער החמישים של הבינה. יש ממתת שערי בינה שניתנו לבני אדם, שער החמישים נשאר סתום. העניין המשפט הזה, איך בעת ובעונה אחת לדאוג לשוויון זכויות אנשים, אבל לא לקלקל את ההבדל של הצניעות והטהרה וקדושת המשפחה היהודית, והמעמד המיוחד והנכון של כל בת, רעיה ואם בישראל, הוא סוגיה לא פשוטה. משה רבנו, כמו שהם קרבו אל משה רבנו, משה רבנו התקרב אל הקדוש ברוך הוא, ויקרב משה, עוד פעם אותו הביטוי, ותקרב לבנות צלופחד, ויקרב משה את משפטן לפני השם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כן, בנות צלופחד אומרות, הן צודקות, הן כנות, אומרות את האמת, תשמע בקולן. כך צריך לדעת, שנתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהם להם, ולכן הכלל הגדול הוא, אנחנו רואים את האיש, את הבן, כראש המשפחה, אבל אם אין בן, אז הבת מקבלת, והבת צריכה לדאוג לכך שהיא תתחתן עם אחד מהשבט שלה, כדי שלא תסוב נחלה משבט אל שבט. זה אחד הפרשיות הנפלאות של התורה. הצדק שנעשה למעמד האישה מצד אחד, עם ההנהגה הנכונה ששומרת על הצניעות ועל המוסר ועל תחת המשפחה ועל כבודה של האישה בישראל, והן כפופות לראשי בני ישראל, לחכמי התורה, שיורו להם את הדרך הנכונה, כפי שבנות צלופחד קרבו אל משה ואל אלעזר ואל כל הנשיאים. מי ראוי להיות מנהיג בישראל? שאלה קשה. משה רבנו עומד לעזוב. אחרי שהוא ינצח למלחמת מדיין, הגיע זמנו להישאר במדבר, הוא לא עובר לארץ ישראל. ומופיע פעמיים בתורה שם הקודש המיוחד למנהיגות. פעם אחת בפרשת קורח ופעם שנייה בפרשת פנחס. יפקוד השם אלוהי הרוחות בכל בשר. נדמה לי שאם בתורה, אם אינני טועה, רבותיי, תקנו אותי אם אני טועה, פעמיים בתורה אלוקי הרוחות בכל בשר. דורשים חז"ל שיודע להלוך כנגד כל רוח ורוח. לא עם כל רוח ורוח, לא שבשבת, שמשנה את עמדותיה לפי דעת הקהל. כמו שאמר הגאון הרב מבריסק על מנהיגות בדור הגאולה, שהם כמו הכלב שמגיע לפרשת דרכים, מסתכל מה הבעל הבית אומר לו, ולפי זה הוא קובע לה ללכת. הוא לא מנהיג, הוא מונהג. קוראים לזה דמוקרטיה היום. אבל למעשה, זה לא הנהגה. צריך לדעת ללכת כנגד הרוח ורוח, איך לגשת לכל אחד, איך לדבר עם כל אחד, איך להסביר לכל אחד, אבל לא להיגרר אחרי הציבור, אלא שהציבור יונהג על ידו. לא פשוט הדבר. בכל דור יש דעות אחרות, השקפות אחרות, הרגלים אחרים, ולנו יש תורה נצחית שמוסרים מדור לדור, והמנהיג צריך להיות אדם שהקהל ירצה ללכת אחריו. מה המבחן שלו? הוא לא שולח אחרים. הוא אומר, כמו שבצהל היה מקובל, אני מקווה שיחזור הדבר הזה לצהל, אחריי, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, קודם היציאה לפניהם. מפרשת השבוע, אני הרי מדבר על פרשת השבוע. יפקוד השם אלוקי אחר בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם. לא אשר יביאם, אשר יוציאם. כי אם רואים הקהל שהמנהיג הולך לפניהם, וגם מסכן, כמו שאתה מסכן את עצמו, יש להם אמון אליו, הוא מביא אותם חזרה הביתה, אל הבית היהודי, למשפחה היהודית, אל בית המדרש, אל בית הכנסת, אל בית השם, שיבנה במהרה בימינו אמן. וזו הייתה סגולתו של יהושע בן נון, שזכה למלכות וזכה להיות מנהיגם של ישראל. החלק האחרון של הפרשה, הקורבנות. הנושא של התקרבות לקדוש ברוך הוא, הזכרתי כאן שהמילה קורבן נובעת מהמילה להתקרב. בנות צלופחד ותקרבנה, משה רבנו ויקרב את משפטן. לכן כל הקורבנות כולם מנויים בפרשה הזאת. מצב לבני ישראל מתם את קורבני לחמי לישעיה תמיד, דרך כל הפרשה עד סופה, כל הקורבנות. מה שייך כאן קורבנות, כבר למדנו אותם בספר ויקרא, לדעת שהעיקר הוא לדעת איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. שאנחנו בעולם הזה כדי לשרת אותו, כדי לעמוד לפניו. לכן כל הרשימה הזאת בתחילתה ועד סופה, נגמרת במילים, ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אל משה. לא המנהיג קובע, הקדוש ברוך הוא קובע, המנהיג הוא רק שליח להודיע לעם את הדרך שירוחבה ואת עשה אשר יעשו, והמבחן הוא אם ההנהגה מביאה אותה הביתה קרוב אל הקדוש ברוך הוא, אז זה המנהיג הנכון. כך שיש קשר בין עניין הכהונה ביציאה ועניין הכהונה בביאה. ביציאה זה למלחמה והביאה זה למקדש. אותו הכהן, הכהן הגדול, יש כהן שיוצא למלחמה אשר יוציאם, יש כהן שמכניס אותם פנימה שיביאם. הכהן והמנהיג, זה תפקידם. לדעת, לפי כל המצב, להתאים את עצמם, ללכת בדרך הנכונה, ברוח התורה והמצוות, כאשר צבא השם משה, בזכותם של מנהיגים כאלה, נזכה שהשם יושיע אותנו וכל אויבינו הקמים להם מסביב, וינחיל לנו עטרת ניצחון, ובמהרה בימינו נזכה לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, כל עשר מעמדם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, עם חלקנו בתורתו של השם, אמן כן יהי רצון. ראה את המלאכים. עין של אברהם אבינו היא לא עין נורמלית, היא עין של נביא, לא עין רגילה. צריך להרים את העיניים ולזכות לראות בשחר לא רואה. לראות לרחוק, למרחק לראות. לפעמים הוא רואה מרחק של פיזי של קילומטרים, לפעמים הוא מרחק היסטורי של דורות, זה כוחו של הנביא. האדם הראשון שנאמר עליו בתורה שהוא נביא הוא אברהם אבינו. כל יום המושג הזה לא נזכר. הקדוש ברוך הוא התגלה על עוד בני אדם, דיבר על אדם הראשון, דיבר על נוח, ועוד על חנוך, אבל לא נאמר שהם נביאים. פה נאמר על אברהם אבינו כאשר המלך לוקח לבנו את אשתו, השם את אשת הלוי, השם את אשת האיש, כי נביא הוא והתפלל עליך. כי נביא הוא. זאת אומרת, התורה רואה בו נביא. מה כוח הנביא? לראות את העתיד ממרחק. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, הקדוש ברוך הוא מגלה את העיניים שלו, אחרים לא רואים, הוא מרים את העיניים שלו. וירא ארבע מלאכים, וירא בשכינה, וירא את המקום מרחוק. הוא שואל את יצחק בנו, מה אתה רואה? הוא אומר, כן, אני רואה ענן על הארץ. אתה שייך לעם הנביאים, כל בני ישראל בני נביאים. הוא שואל את שני הנערים, מי הם שני הנערים? ישמעאל ואליעזר. מה אתם רואים? לא רואים כלום. הם לא רואים. אברהם ויצחק רואים, הם לא רואים. הוא אומר להם, שאו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, יש לכם רק חומריות, אין לכם רוחניות, אתם לא רואים מה שצריך לראות. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. גם פה עניין של נבואה. מדוע? והקדוש ברוך הוא אומר לו, ועלהו שם לעולה. אז איך אתה אומר, נשתחווה ונשובה אליכם? שקר לא מוציא אברהם אבינו מפיו. זה היה נבואה. הוא ידע שכך יהיה, שהוא יקריב, הקדוש ברוך הוא יעצור בו ברגע האחרון וייתן לו משהו אחר להקריב במקום בנו. לא באופן הגיוני, באופן נבואי. נזרקה נבואה מתוך פיו. עוד פעם, חוסר הוודאות אל המקום של הרגע. למה הקדוש ברוך הוא לא יגיד לו, לך לך אל ארץ המוריה, אל הר הפלוני האלמוני? לא, הוא לא אומר לו. זה הניסיון של אברהם אבינו. להאמין ולעשות, והקדוש ברוך הוא יראה לאן ללכת. מקווה מה הדברים אמורים. כשיש מצב קשה, אנחנו היום בארץ ישראל במצב לא קל, לא פשוט, איש לא יודע מה יהיה. מה הייתה המילה הכי מצויה בינינו? אני אספר לכם, הייתי שבוי אצל הערבים, אצל עבדאללה, הסבא של המלך הנוכחי. כל בוקר שהיינו קמים, היה לנו אחד החברים באוהלים שלנו, אני הייתי אספצוע, הייתי בבית החולים של מחנה השבויים, בית חולים בתוך אוהל, לנו היו מיטות, זה היה הדבר היחידי שהיה לאחרים, שכבו על הרצפה כולם. אני נכנס בבוקר, בחור בשם אלקוצר, מקווה שישנו עדיין, יאריך השם ימיו, מאיר אלקוצר היה אומר, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? כל בוקר, מה יהיה, מה יהיה, כבר מתי נמצא מכאן, מה יהיה? בני אדם מאוד מודאגים מה יהיה. מה אנחנו אומרים, יהיה טוב, איפה אתה בטוח? קדוש ברוך הוא יבטיח לנו שיעשה לנו את הישועה הזאת, את הגאולה הזאת, לא יהיה חורבן שלישי, לא יהיה לאף אחד שום דבר, ארץ ישראל תהיה בשביל עם ישראל, והגויים כולם יצטרכו להגיד אמן, וייסעו אותנו על כפיים, יביא אותנו הנה. אם אנחנו נאמין, הכל תלוי באמונה שלנו. אם נלך בדרכו של אברהם אבינו, אבי המאמינים, ונלך לאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך, ונקריב את הקורבנות שהוא רוצה שנקריב, ונקיים את המצוות שהוא רוצה שנקיים, הוא ישבור לנו את הברית. וזכר השם לוקח עליך את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך. זו הבטחה שניתנה לנו. זו ברכת אברהם, התכונה המיוחדת להאמין. אבל היה דבר קל בדרכם, זוהי תכונה מיוחדת, לא כל אדם זוכה לתכונה הזאת. להאמין בלב שלם. כפי שהזכרתי כאן, יש כמה דברים שאפשר להאמין, ואפשר להאמין בלי לב שלם, ואפשר להאמין אמונה שלמה. הזכרנו את זה בסוכות, אתרוג זה ראשי תיבות, אמונה, תשובה, רפואה, גאולה. בכולם יש את המושג, ויש את המושג של השלמות. אמונה שלמה, רפואה שלמה, תשובה שלמה, גאולה שלמה. צריך לשאוף לשלימות של האמונה, אמונה בלי פיפוק. ונזכיר כאן את גדול דורנו, נשיא דורנו, האדמו"ר מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר לי פעם, היה מקרה שהייתי בהתוועדות, ישבתי על השולחן, קיבל את פניי באהבה בזכות אבותיי, ואחרי כן למדו כולם בתור צור לקבל דולרים, וגם אני עמדתי בתור לקבל דולרים, לזכות בצדקה, בשליחות של צדקה מידו של הרבי. הוא נתן לי דולר ועוד דולר, והמשכתי עליה ללכת. תור ארוך היה שם, מאות אנשים. כשאני כבר יורד במדרגות מהבמה, פתאום אני רץ אחריי המשמש שלו, רב לייבל גרונר שאריך ימים. דרי ברופטייך, דרי ברופטייך, הרבי קורא אותך. כאילו נפלה הברה שם, מאות אנשים אמרו, מה זה הרבי קורא את האורח הזה, את הרב מחיפה, מה הולך כאן? חזרתי חזרה, אומר לי הרבי ככה בחיוך, עם יידיש, אני מתרגם את זה לעברית, אתם רואים מה שאני נותן? אני אומר, כן, דולר, מה כתוב כאן? In God we trust. זאת אומרת, הגויים האלה, האמריקאים, שמו אמונה באלוהים על הדולר. אתם מבינים פשט? אמרתי, אנחנו מאמינים אליהם, לא. לא כתוב כאן in God we believe, הוא אמר לי תורה על השפה האנגלית,
believe, להאמין זה אפשר כן להאמין, ולא להאמין, אתה יודע מה יהיה? I believe, אני מאמין. זה אמונה לא שלמה. Trust, אומר, זה ביטחון, זה אמונה שלמה. צריך ללמוד מהגויים איך להאמין, אומר. חוכמת, צריך ללמוד גם מהגויים. זה דבר תורה של שבת מפיו. מימי אברהם אבינו, עד ימינו אלו, כולנו בני אברהם, מאמינים, בני מאמינים, אם נאמין באמונה שלמה, נזכה לגאולה שלמה, מרב ימינו אמן. עכשיו נראה את עם ישראל מתקרב לגבול של ארץ ישראל. אנשים בעלי דעה, דור דעה, אבל הם שוכבים כל דבר במאזני השכל, שהם מים, הם בטוחים שהם הולכים לרות, שיש לחשים והקרבים, אז הם לא יודעים איך להילחם איתם. מה עשה משה רבנו עם הנחשים והקרבים? אמר לו הקדוש ברוך הוא לעשות נחש לחושת, וכולם מסתכלים עליו. אומרת המשנה במסכת ראש השנה, וכי נחש ממית ונחש מחיה, לכל מזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו ניצולים, אם לאו היו נימוקים. זאת אומרת, העניין של ההסתכלות זה רק עניין סמלי, אמונה. באמונה מתגברים על הכל. עכשיו, החוט השני בכל הפרשיות של הפרשה הזאת, שבדרך השכל אי אפשר להסביר אותם, אם יש אמונה מצליחים מהם, למרות שלא רואים את ההיגיון הפנימי של זה, בדרך היגיון אנושי, אסטרטגי, צבאי, מדעי, אמונה בהשם יתברך. הוא ציווה, אני עושה, הקדוש ברוך הוא יעזור. החל מעניין הפרה, ועבוד על כל הפרשיות של פרשת השבוע, הכל מצב ההיגיון מצד אחד והאמונה מצד שני. זאת חוקת התורה, דורשים חזל חוקה, חקקתי, גזרה, גזרתי, אין לך רשות להרר אחריה. אין שום היגיון שיסביר, פרה אדומה, תמימה, למה אדומה, למה לא שחורה, למה לא הבנה, דווקא אדומה. קודם כל כך רוצה. אולי יש איזה טעם בדבר, אבל אני לא יכול להבין את זה. אם אני לא מבין, אני לא מבצע את המצווה, לא. אם אני בטוח שזה דבר השם, ולכן זה נאמר אל משה ואל אהרון, כי אהרון מייצג את הרוח של העם. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, עולב את הבריות ומתקרבם לתורה. משה מייצג יותר את עמדת הקדוש ברוך הוא כלפי העם. אהרון מייצג יותר את עמדת העם כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אהרון גם לצערנו עשה מה שעשה בעניין העגל, כי הוא חיפש את השלום של העם, להחזיר אותה בתשובה לקדוש ברוך הוא, יצא עגל. הוא קיבל שיצא דבר, שיצא נס. משה לא היה עושה דבר כזה. כי זה יש לו שליחות אחרת. השליחות של הכהן זה ביישם לך שלום. יש שלום בין אדם לחברו, בין ישראל אביו שבשמיים. לכן שהאמרה נאמרה אמנם למשה, אבל כדי שתתקבל על העם, היה צריך לשתף איתו את אהרון במפורש, וידבר השם אל משה ואל אהרון. מה נאמר? זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרר אחריה. בדיעבד חז"ל מספרים כן טעמים. למרות ששלמה המלך אמר, אמרתי יחכה באוויר רחוקה ממני, אז שלמה המלך לא ידע להסביר במוזני ההיגיון האנושי, הוא היה החכם שמכל אדם.
וגם הוא לא הבין.
אמרתי יחכה באוויר רחוקה ממני, יש איזה גבול שלא יכול להבין יותר למעלה מזה. כמו שמשה רבנו הגיע לממתק שערי בינה, אבל לא לשער הנון. והקרב משה את משפטן לפני השם, בעניין מנות צלופחד, הנון היא גדולה, כי עכשיו הגיע, נשאר משהו שהוא לא יכול להאמין. בדיוק מפרשים חז"ל שהפרה היא הסבר לכפרה על מעשי העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא האם ותמחה את מעשי בנה, קנח מעשי בנה. אז יש כן טעם, לא לכתחילה, בדיעבד. אנחנו שהיינו כאן בארץ ישראל במלחמת השחרור, נגד כל היגיון, שבע מדינות נגד יישוב של 500 אלף איש, שום סיכוי בעולם. השלטון הזר, הצבא הבריטי עוזב, שהוא יודע, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. אנחנו צריכים אותם, אנחנו נבקש מהם על רגליים שיחזרו הנה. כל אלה שבו ידידנו ובורו גוטמאכר נסו, היו לוחמים במחתרת נגד הבריטים, לקחו אותו לקניה, פתאום יראו שאין אפשרות, בלי השלטון הזר הזה יאכלו אותנו חיים, היו בטוחים בזה, אחרת לא היו עושים כאן לעולם. ובאמת אני זוכר שאני הייתי בשמי של הערבים, אז הקצינים של הערבים שדיברו איתי צחקו, הראו את העיתונים שלהם שיש שם חיצים של מכל הצדדים, מדרום, מצפון וממערב שמתקדמים אל מול ירושלים, צבאות ערב, מה? נאכל אתכם לארוחת בוקר, אומרים. כן, זה, על אחרי אמרו שלדברו את פלסטיין, לנו אמרו שיגברו אותנו, מה? איזה סיכוי יש לאיזה יישוב פצפון כזה? בדיעבד, באו כל המומחים שבעולם, וכתבו ספרים, והסבירו את הכל באופן אסטרטגי, באופן מדעי צבאי. היה ידידי המנוח, האלוף איתן פון פרידמן, אביסר קראו אותו אחר כך. עשי ספר שלם מבחינת המדע, הצבא, להוכיח שכל זה היה צריך להצליח. באופן הגיוני זה צריך להצליח. זה רק בדיעבד, כמו בצד קולומבוס. אחרי שאתה מוצא, אז הוא כבר יודע, הוא מבין הכל. איש לא ידע מלכתחילה שכך יהיה, אלא מה? תוך אמונה בקדוש ברוך הוא, תוך אמונה שיעשה לנו ניסים. זה היה צריך לשבח את המנוח דוד בן גוריון שאמר שבארץ ישראל הנס זה דרך הטבע. זה היה אמרה שלו, ואתם זוכרים. ודאי היה מאמין, כי לצערנו כנראה לא כל כך שמר מצוות, אבל אמונה הייתה, באמונה מתגברים על כל המכשולים. ועובדה, היישוב הקטן הזה ניצח של המדינות הרב. בטבע אין אפשרות. אותו דבר בעניין פרה אדומה, אין להסביר באופן הגיוני, אלא הם תוך אמונה, הקדוש ברוך הוא אומר, עושים, יודע מה שהוא אומר. בדיעבד אפשר להסביר אחר כך כל מיני דברים, למה דווקא אדום, כי האדום זה כמו דם, והטומאה נובעת מזה שהאדם החיים נשפך, אז לפי הזוהר הקדוש, בא לחפר על שפיכות דמים, הפרה האדומה. אפשר למצוא כל מיני טעמים רק בדיעבד. לכתחילה צריך להאמין בהשם ולעשות מה שהוא אומר. מה קרה אצל משה רבנו בעניין מי מריבה? שום היגיון לא יאמר לנו שלדבר אל סלע אפשר להוציא מים. להקות עוד זה מתקרב למשהו הגיוני. כמו שאפשר לקחת מעדר ולהדור באדמה עד שמגיעים שיוצא מים. אפשר לומר, יש לפנים המכה החזקה של המטה, בדרך הטבע מביאה את הנס. זה היה מוכן, זה היה מוכן לעשות. על הסלע הח וייצאו מים. פעם אחת הוא עשה את זה, מובא בתורה שלו. בפעם הראשונה. הבאר שלי יצא כך, בערה של מרים. זאת אומרת, יש כאן צו לעשות דבר לא בדרך הטבע. משה האמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא האמין שהוא יצליח לשכנע את עם ישראל. ואז בגלל שעם ישראל לא יאמין, לא יקרה הנס. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. בו הם האמינו. חס וחלילה לומר שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל לא האמינו שהם יצליחו להביא את העם להאמין. קרא שמעון האמורים, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה. אתם לא יודעים להעריך את עם ישראל שלכם. זה עם של מאמינים יהיה, למרות כל הצרות, למרות כל האיסורים, למרות כל הקלקולים, הערב רב שיש לו בתוכו. למרות כל אלה שאינם, שהם לכאורה לא מאמינים בקדוש ברוך הוא ובתורתו. עמוק עמוק בלב נטועה האמונה. המנהיג נבחן אם הוא מסוגל להביא את העם להאמין במשהו אופן הגיוני לכאורה נראה חסר סיכוי. ארץ ישראל, בדרך הגיוני בלבד, לעשות, לשקול את הסיכויים הצבאיים והמדיניים הכלכליים, לא יצליח בשום אופן. להגיע לארץ ישראל צריך להגיע מתוך אמונה. בדיעבד יש הסברים מדיניים וצבאיים וכלכליים והכל בדרך הטבע, רק בדיעבד. בלי אמונה שום כל השיקולים האלה לא יעבדו. משה ואהרון לא האמינו שעם ישראל יאמין בקדוש ברוך הוא. זו הייתה הטעות שלהם. הם היו קדושים וטהורים, לא קמות בישראל כמשה. חששו שהעם לא יאמין ויהיה להם כתרוג.
והן לא יאמינו.
והן לא יאמינו אם לא ישמעו את כל זה. ואולי הערכה המציאותית שלהם הייתה הערכה נכונה, הכירו את העם שלהם. דור מדבר הייתה מדרגה יותר גבוהה מאשר דור נכנסי הארץ. אבל הבעיה שלו הייתה שהכל עבד אצלו בדרך השכל. דור דעה. אפילו כשהם אמרו נעשה ונשמע, והקדימו מעשה לשמיעה, גם כן ניתנו את זה ונשמע. נעשה ונשמע, לא סתם נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה. מדרגה גדולה יש להם שהם עשו ואמרו שנשמע אחר כך, אבל הם רצו בכל זאת לשמוע. לעשות בלי לשמוע זה דור דעה לא מסוגל. לפעמים דווקא המדרגה הגבוהה של דור דעה, שמגיע להבנה עמוקה של כל דבר, היא לא למכשול. בארץ ישראל זה לא שייך. במדבר מול הר סיני זה יכול להיות. בארץ ישראל אי אפשר להגיע למדרגה הגבוהה של דעת. צריך את אמונת מימה. באמונת מימה עושים ומצליחים. אם תרצו, קחו עכשיו את העניין הזה של אמונה מול מדע, מסירות נפש מול היסוס, זה עובר כחוט השני מתחילת הפרשה עד סופה. כאשר אהרון הכהן מסתלק, אין יותר מלבד זכות על הדור, הדור כולו הזה נשאר במדבר. רק הדור החדש שנולד במדבר ושלא היה במצרים, שהייתה פאר המדע והכלכלה של הזמן העתיק, אלא נולד במדבר וראה שהכל בדרך נס נעשה ולא בדרך טבע, הם מסוגלים לעמוד מאחורי יהושע בן נון שיעשה להם נס בדרך הטבע ולכבוש את ארץ ישראל. זה הלקח לא רק לדורות ההם, גם לדורנו. אין קל לשקול רק בדרך היגיון. כל העולם נגדנו, איך אפשר אחרת? מוכרחים לתת להם משהו לתוך הפה של השטן כדי שישתוק. זה ההסבר על הנסיגה מגוש קטיף ומצפון השומרון. צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן. זהו ההסבר שלכאורה עומד מאחורי זה. הכל, אם זה מנוגד לצו של הקדוש ברוך הוא, זה לא יצליח. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים ישבו בארץ ישראל ויאמינו בהשם, יזרעו בשעת זריעה, יחרשו בשעת חרישה, יקצרו בשעת קצירה, ומאמין בהשם וזורע. הזורעים בדימה, ברינה יקצור, הלוך ילך ובכון, עושה משך חזרה, בו יבוא ברינה נוסע על אומותיו, בשוב השם את שיבת ציון, נהיה כחולמים במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.